החיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעת הדשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי הקום מסורים, אוריה וולמן ושלמה פולק, ולבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, זקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. בשבוע שעבר הרחבנו את היריעה בכל דיני בין המצרים, ולכן לא העלינו מאזינים כדי לתת יריעה רחבה. השבוע אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה, אפשר לעלות בשידור חי ללא הכנה מוקדמת, בכל עניין, בדין ובמנהג, בחסד השם יתברך, נזכה לענות דבר השם זו הלכה. נקדיש כבר את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת חמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן צבי הנדל והרבנית ציפורה פיגה בת הדסה. נדבר במעלת ארץ ישראל ואיסור היציאה ממנה וההיתרים המתבקשים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. תכף רבים יוצאים לנפוש בחוץ לארץ. ביקשו מאיתנו לדון הלכה למעשה. האם הדבר מותר או אסור? וכי חסר מקומות בארצנו הקדושה שאפשר לנפוש בהם ולהירגע מהריצה יומיומית? אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. סגולתה של ארץ ישראל שאפשר לזכות בה לתורה ולחוכמה, ולזכות לראות בה פני שכינה, חמאן אפי שכינתה. כך אומר המדרש בבראשית רבה. התפילות שבארץ ישראל מתקבלות יותר מאשר התפילות בחוץ לארץ. כך כותב הרב מישקלוב בספרו הגדול פאת השולחן, על פי הגמרא בערכין, דף לב, שהתפילות שבארץ ישראל נענות יותר מבכל מקום. ישיבת ארץ ישראל מסוכלת להיפקד בבנים, לכן אדם שלא נפקד בזרע של קיימה 10 שנים בחוץ לארץ, כשהוא עולה לארץ ישראל, מונים לו שוב 10 שנים מהיום שהוא עלה לארץ, נפקמינה, בלכות אבן העזר. כך כותב הבית שמואל באבן העזר, סימן קופנון ד'. אמרו חז'ל במסכת כתובות, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. אומרת הגמרא במסכת פסחים, וגם נוכל עולם הבא. ואם זוכה להיקבר בארץ ישראל, מתכפרים לו כל אבונותיו, וכאילו קבור תחת המזבח שנאמר, וכיפר אדמתו עמו. אפילו שמי שגר בחייו בארץ ישראל, וגם נקבר בסוף ימיו, יש לו עדיפות. נלמד מיעקב אבינו עליו השלום, מיוסף הצדיק, שכל כך התאבו להיקבר בארץ ישראל. ארץ ישראל הרי מסוגלת לאריכות ימים, כמו שהפסוק אומר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע השם לאבותינו. רבי יוחנן באמת תמה, האם יש אנשים זקנים בחוץ לארץ? בארץ ישראל הברכה נאמרה לאריכות ימים, למען ירבו ימיכם, על האדמה. כל מי שיש לו חלק בארץ ישראל, נחשב כמו שלקח כבר את חלקו בעולם הבא. השכלנו והבנו בקדושה המיוחדת של ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. האם מותרת היציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ? הרי חז"ל אמרו במסכת כתובות, סוף כתובות, מי שעוזב את ארץ ישראל לחינם, כאילו עובד עבודה זרה, זה ביטוי נורא והיום. לבוא ולומר שמי שעוזב את ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, והולך לחוץ לארץ, ושם אין את ההשגחה הכל כך מופלאה של הקדוש ברוך הוא, משמע כאילו עובד עבודה זרה. יש דיון בין הפוסקים, והשדכם מדבר בהרחבה, האם האיסור לעזוב את ארץ ישראל לחינם זה איסור דרבנן, או שרבנן לימדונו שזה איסור מהתורה? אפילו שיש מחלוקת כיום בין הפוסקים, האם קיימת היום מצוות יישוב הארץ? אבל לכל הדעות, גם אם אין מצווה היום ליישב את ארץ ישראל, לצאת מן הארץ בחינם זה איסור חמור. בראשונים מצינו כמה סיבות לאיסור החמור. או משום מצוות יישוב ארץ ישראל, כפי שנדברנו. ואז יש מקום לבוא ולומר שאם אין היום מצוות יישוב ארץ ישראל, אולי אין חשש לקום ולצאת מארץ, ואמרנו שלא. גם לדעה הזאת לצאת מארץ לחינם זה איסור. או שכשאדם יוצא מארץ ישראל, הוא מפקיע את עצמו במצוות שתלויות בארץ, כך כותב הרשב"ם בבבא בתרא צדיק א', כי עכשיו אנחנו בחוץ לארץ, בחוץ לארץ אין את כל הדינים של המצוות התלויות בארץ, שלכן משה רבינו כל כך התאווה להיכנס לארץ ישראל. או משום סיבה עמוקה. את הטעם הזה אומר בעל החוכמת אדם מספרו שערי צדק, שכשאדם עוזב את הארץ, ישנה תפילה אחת פחות בארץ ישראל. והרי התפילה בארץ ישראל יותר מתקבלת. לכן העונש על העוזב הוא כל כך חמור, שבעצם הוא מונע את קבלת התפילות. אם כן, מהם ההתרים והאופנים שכן מותר לעזוב את ארץ ישראל? התנאי הראשון, הסיבה המוצדקת הראשונה, לימוד תורה. ללכת ללמוד מרב מסוים, או למקום מסוים שנפשו חשקה בתורה, או שהרצון שלו ללמוד ממישהו אחר. ארץ ישראל מלאה בסופרים, אבל עדיין אין אדם לומד תורה, אלא במקום וממי שליבו חפץ. אומר הרמב״ם, ומרן הכסף משנה, השולחן ערוך על הרמב״ם, שאם אדם חשקה נפשו בלימוד תורה מרב או ממקום מסוים, בזה אנחנו מקילים, ובתנאי, שזה לא על מנת להשתקע, רק לתקופה. אם כן, ההיתר הזה הוא רק לגברים שמחויבים בעסק התורה. אבל נשים שלא מחויבות בעסק לימוד התורה, ההיתר הזה לא נכון להם. התנאי השני, יציאה לחוץ לארץ בשביל לשאת אישה. אפילו בשביל שידוך מסוים, גם אם היא מתנה, אותה מיועדת שמציעים לו. מתנה שישתקע בחוץ לארץ, על דעת אחי כן מותר בשביל לשאת אישה לצאת לחוץ לארץ. כך כותב הרמב״ם במערית, מותר לו לעקור את עצמו לחוץ לארץ בעבור בניית בית נאמן. המערית זה מערית צהלון. על פי האמור, מותר גם להורים ולכל המשפחה לנסוע לחוץ לארץ כשהקרוב משפחה ניסה בחוץ לארץ כדי להשתתף בשמחת המשפחה. אם כן, כל המשפחה יוצאת בעבור הנישואין לשמוח איתו יחד. תנאי נוסף שהתירו חזל זה לצורך כיבוד אב ואם. כך כותב המאיר במסכת קידושין. כותב בעל הבית שלמה, אחד מאבירי הפוסקים ביורה דעה חלק בית, שאפילו להשתקע בחוץ לארץ, לצורך כיבוד הורים מותר. לא רק ללכת שם לזמן כמו התנאי שמי שיוצא ללמוד תורה, אלא אפילו אם הוא יוצא לצורך להשתקע. התנאי הרביעי שמותר זה לצורך הצלת ממון. כך כותב הרמב״ם. וגם מסחר נחשב הצלת ממון, והוא נחשב לדבר מצווה. אפילו אדם שיש לו פרנסה בשפע, אבל הוא רוצה יותר. גם בזה כותב המחצית השקל, מותר לו לצאת לחוץ לארץ, זה נחשב לצורך הצלת ממון. אבל כאן צריך לזכור שאם הכוונה שלו לעשות עסקים בחוץ לארץ, על מנת להשתקע שם, אומר הרמב״ם, בזה הדבר אסור בתכלית. מותר לצאת לצורך ממון, אפילו הרווחת ממון, אפילו שיש הרבה ממון. אבל לא על מנת להשתקע. גם מותר לצאת בשביל לימוד מקצוע, מקצוע מוגדר, ששם בחוץ לארץ אפשר להשתלב בו ביתר יעילות. אפשר על מנת כך לצאת. וכמובן, היתר הידוע לצורך רפואה ומרגוע. רפואה הכוונה אפילו אדם שאין בו סכנה. מרגוע, בריאות הנפש, ונפש וגוף מחוברים. וממילא, זה נותן כוחות וזה נותן יכולת להמשיך הלאה, להתפנות, לחיי המשפחה, ללימוד תורה, לתת כוח להמשך, אבל לצורך טיול באלמה, סתם לנסוע ולבלות, כי שמענו שיש איזה נוף עוצר נשימה, איזה פארק, שם בחוץ לארץ, כותב המשנה ברורה בסימן תפקוף למדלף, אין שום צד להקל. לגבי כל המצוות שבתורה, נחלקו בעלי התוספות בדבר, נשאלת שאלה. כשאדם נוסע לצורך רפואה, נופש, פרנסה, לימוד תורה בנחת, צבירת כוח או מצווה שכרוכה בנסיעה, מצווה שאי אפשר לעשות אותה בארץ ישראל, אז הדבר מותר. אבל מטרת, אם כל מטרת הנסיעה היא כאמור טיול והנאה, אז הקדמנו שאין מקום להתיר גם לגבי כל המצוות שבתורה. והדבר הזה דורש תיקון. נסיים בשני מאמרי חז"ל שמראים עד כמה חז"ל נמנעו מלצאת לחוץ לארץ, אפילו כשהיה מותר. מעשה בתלמיד אחד של רשב"י, שיצא לחוץ לארץ, וחזר עם עושר רב. כשראו אותו, התלמידים התקנו בו, הם רצו גם לצאת לחוץ לארץ. ראה זאת רשב"י, לקח אותם לבקעה, ליד מירון, והתפלל ואמר, בקעה, בקעה, התמלי דינרי זהב. והתחילה אותה בקעה להתמלות בדינרי זהב. אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב לפניכם תלו לכם. אבל דעו, שכל מי שהוא נוטל עכשיו, את חלקו בעולם הבא הוא נוטל. לפי שאין מתן שכרה של תורה בעולם הזה, אלא בעולם הבא. יש עוד מעשה, מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים, מטה ידו וביקש לצאת לחוץ לארץ. קרא לאשתו, אמר לה, בשביל בני אדם שרגילים לבוא אצלי לראות את הנגעים, קשה עליי לצאת מעליהם, אלא בואי ואני מלמד אותך שתהיה רואה את הנגעים. הוא אומר לה בהרחבה, איך ואיך, אם רואה שערו של אדם שיבש המעיין שלו, תהיה יודעת שלקה. אמרה לו אשתו, שים לב, ומה עם כל שיער ושיער שיש בו נגע? ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו שהשיער הזה שותה ממנו, וכל שערה עומדת בפני עצמה. אתה שאתה בן אדם, כמה שערות יש בך, ובניך מתפרנסים לילדך, לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה כאן בארץ, ולא הניחה אותו לצאת לחוץ לארץ. רואים מכאן את החשיבות של הקיימות בארץ ישראל, וכמה ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, והתנאים ההלכתיים לצאת, עד כמה הם, התנאים האלו, מותנים כל אחד בפני עצמו, ורק אז יש את היתר הנכון לצאת מחוץ לארץ, מארץ ישראל. נקדיש את דברי התורה שנאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל. נתייחס כאן לשאלה שנשאלה ונצא להפסקה. אני עושה דייסה משיבולת שועל דלילה, ואנחנו שותים אותה בכוס. מה הברכה הראשונה? שהכל נהיה בדברו. כך כותב מרן השולחן ערוך לעדיה בסימן ריש ח'. נכון שיש כאן דגנים שברכתם בפני עצמם היא בורא מיני מזונות, אבל מכיוון שהדרך לגמוע את הדגן עם התוספות, וזו גמיעה, הדגן אפילו לא נעצר בלשון, ברכתו שהכל נהיה בדברו, וברכה אחרונה, בורא נפשות. שולחן ערוך הרב כותב, מה ההגדרה אם כן אוכלים או גומעים, שאם אנחנו גומעים זה שהכל, אם יש עם הלשון איזשהו משחק לפני הבליעה, זו אכילה. ואם בקלות האדם גומע וישר יורד לוושת ולמטה, זה נחשב למשקה, לכן הברכה היא שהכל נהיה בדברו. נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב אליכם המאזינים. חזרנו אליכם המאזינים. שאלה מן האתר ונפנה למאזינים. הייתי בבית כנסת תימני והעלו אותי לתורה. אחר כך הרב אמר לי שאסור לי לעלות בגלל שהשורות והפרשיות שונות מספרי תורה אשכנזים, והברכה שלי הייתה לבטלה. הרב שאמר לכבודו ככה, הכריע על פי הקף החיים, בהלכות ספר תורה. מלכות קריאת התורה ליתר דיוק, סימן קוף מם ג' שהוא באמת כך כותב. אבל הרחיב מאוד מרן היחב ודעת, שכן מותר לעלות, וכן מותר לברך, כי יש להם מסורת איש מפי איש. אחרת אשכנזי לא יעלה לספר תורה ספרדי ולהפך. רבי שלמה קלוגר כותב, יש לו ספר שנקרא קנאת סופרים, שאדם שככה נוהג, שהוא לא עולה לתורה, לספר תורה שלא מקהילתו, צריך לתת לו מלכות ולרדוף אותו. זה הוצאת לז על קהילות קודש מדורי דורות. פרשת זכור הקפידו, אבל מעבר לכך, אין מקום להקפיד, ולכתחילה אפשר לעלות ולברך. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה. ערב שבת שלום, בבקשה.
האם מותר לבטל איסור דרבנן בידיים?
שוב, כבודו יכול ברשותו מעט להגביר את הכל ברשותכם.
האם מותר לבטל איסור דרבנן בידיים?
אין מבטלין איסור לכתחילה. הכוונה שאנחנו אומרים אין מבטלין איסור לכתחילה, פירושו של דבר, לקחת איסור, אומרת הגמרא בביצה בדף ד', אסור לבטל איסור של תורה לכתחילה. ואם הוא בוטה, אם ביטל, אז מותר. זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, ביורה דעה, בסימן צדיק ח'. לבטל איסור מדרבנן, הרמב״ם כותב שמותר לבטל איסור לכתחילה של דבריהם, וכמוהו פסק באמת התור בסימן צדיק ט'. אבל מרן השולחן ערוך להלכה פוסק שגם איסור של דרבנן לא מערבים בידיים כדי לבטל, ואם הוא עשה את זה במזיד, אז האיסור נשאר. אם זה נפל מעצמו ואין מספיק לבטל, אז מותר להרבות ולבטל, אבל להפיל לכתחילה אסור. וככה נפסק בכל האחרונים, אתה זה פרי חדש ועוד החוודת, יש בזה נפקמינות נוספות, אבל ככה נפסק להלכה דעת מרן השולחן ערוך ונאחרונים. למה כבודו שואל נפקמין ההלכה למעשה ברשותכם?
לגבי חנוכה, אז השולחן ערוך בסימן תרע"ז, הוא כתב שאם הנר שמיני שהוקצה למצוותו, ואם הוא רוצה להרבות ולהוסיף שמן, אז אומר, יש מי שאומר שאין מרבין עליו לבטלו. אז לכאורה זה סתירה בשולחן ערוך. כאילו, מרואה דעה לסימן צדיק ט', מה שהרב אמר, לחוד חנוכה, שם הוא כותב שיש מי שאומר שלא אסור לרבות, זה איסור דרבנן.
הערה מצוינת, ראינו בכך תשובה אצל הנחל יצחק, רבי יצחק אלחונון ספקטר, שמפלפל בדבר, אבל ההערה של כבודו היא הערה חשובה. הערה חשובה, נכון. האם כבודו ראה בכך תשובה על הסתירה הזאת? זו הרי הערה שאחרונים כבר דנו בה.
אז המגיע הבא אומר שהוא חשש לזה. שהוא חשש יש מי שאומר.
שזה חשש, נכון, אבל לכאורה הסתירה כאן היא גדולה. הסתירה כאן היא פשוטה.
יורה דעה, הוא לא הביא עוד דעה.
עוד דעה, נכון. נכון. אם כי מרן, כשמסתכלים במרן הבית יוסף בסימן צדיק ט', לא רואים שם הכרעה ברורה. לא רואים הכרעה ברורה, אבל כאן, נכון, מרן השולחן ערוך הכריע ככה להדיה. יישר כוח, ברוכים תהיו.
יש כאלה שרצו להגיד, אתה מזרחם, רצה להגיד שזה מדין עדר. כאן שהוא קצה למצוותו ענה חנוכה, אז יש פה כמו דורייתא.
זאת אומרת, הסתמכו על מה שכותב ארן. ארן כותב הרי בדרשות ארן, כותב במחילה, ארן בשוט ארן, שוט ארן, לא דרשות ארן, בשוט ארן, כמדומני בסימן ד', אז שם הוא דן בדבר שאיסור דרבנן שרבנן קבעו אותו מדין נדר, הוא מדבר גם על רבנו גרשום ועוד, נהפך להיות מדין דאורייתא. ויש ספר מגאון גדול שנקרא שיטות בהלכה, הספר הזה של שיטות בהלכה, הספר הזה בעצם הוציא אותו הרב רייזמן, יש פטרון גדול לעולם התורה בשם צבי הרש רייזמן, אביו זיכרונו לברכה, קראו לו השל רייזמן, הוציא ספר שיטות בהלכה, שתי כרכים, ספר שהוא מתכתב שם עם גדולי ישראל, ובתוך הדברים הוא גם מפלפל בשאלה הזאת, והוא דן עם מרן הרבי מגור הפני מנחם, בכיתוב הלוך וחזור, האם איסור דה רבנן מצד הלא תסור, יש בו דין גם של דאורייתא. ובזה הם רצו לבוא ולתרץ, וכן, יש מקום לבוא ולדון. התשובה היא תשובה מצוינת. כבודו יעיין שם בהרחבה.
איפה בשיטות כהנחה?
שיטות בהלכה, שתי כרכים מהשל רייזמן, יש לו שם דיון על זה עם רבי יצחק פלקסר, ראש ישיבת שפת אמת בעל השער יצחק, עם מרן הפני מנחם, הוא מפלפל שם גם למיטב זכרוני עם הרב וייס המנחת יצחק, באורך וברוחב.
השאלה הזאת.
סביב כל איסור דה רבנן, האם אפשר לבוא ולומר שיש בו גם דין של תורה. זה מה שהוא דן שם בהרחבה, ו... מרן הפני מנחם, ככה דן איתו סביב הדבר, כן, כן.
רציתי לשאול עוד שאלה קטנה,
בבקשה.
כמה זמן, למנהג הספרדים, האם לפי אשכנזים אין צורך לחכות בין דגים לחלב?
נכון. מעבר לזה, לפי אשכנזים אפשר לאכול דגים עם חלב, לא רק לא להמתין, מרן השולחן ערוך הביא את הדברים, אבל כידוע, שח והתז כתבו עליו ש... החליף חלילה עם לשון חריפה בין דגים ובשר, הגמרא בפסחים, לבין דגים בחלב. האשכנזים בחלקם כן מחמיר בדבר, אבל מכיוון שמרן הרמ"א לא כתב בדבר, וכפי שכותב מרן החתם סופר, שלו היה בזה איסור, אז אביר הרופאים, הרמב"ם הקדוש, היה מביא את הדברים בהלכות דעות, לכן האשכנזים לא מקפידים ברובם בדבר לאכול חלילה, דגים ביחד עם מוצרי חלב, הספרדים מקפידים בזה מאוד, כדעת מרן השולחן ערוך, למעט בחמאה ובשומן הנקלט מעל החלב, שהפוסקים כתבו שגם לדעת מרן השולחן ערוך אין צורך להחמיר בזה, ברי סימן פי זין יורדיה. כן.
אז הספרדים כן צריך להקפיד בזה.
צריכים להקפיד בזה מאוד, אלו דברי מרן, זו הפסיקה, והסתמכו על דברי רבינו בחיה, בפרשת נוח, שמסביר, שהדגים בטבעה מקררים, כידוע הדם שלהם קר, לעומת זאת עם מוצרי חלב מחממים, והניגוד בין הדג לחלב יוצר פרדוקס וגורם לנזק, ואם מרן השולחן ערוך כך פסק, זה לא חלילה טעות, אלא זו פסיקה, ויש לזה מקור. לכן הספרדים צריכים להקפיד בדבר מאוד, לעומת זאת האשכנזים מעיקר הדין מקילים בדבר, אבל שוב, גם לספרדים שחוששים, כפי שכותב מרן הבית יוסף, אבל מרן החידה כותב שגם גם מרן הבית יוסף לא התכוון לאסור אכילת דגים עם חלב, אלא דגים עם בשר, ומרן החידה כותב שזה טעות סופר, אבל גם באמת עוד מגדולי הספרדים באו לעכל בדבר, אבל כידוע, כפי שכותב מרן היביע עומר, שתמיד מנהג הספרדים היה לאסור, וקשה להאמין שזה טעות גם בבית יוסף, וגם בשולחן ערוך לבוא ולהגיד, אם כי מרן אחידה ככה כותב, וכפי שכותב באמת מרן הבן איש חי, כותב להחמיר בדבר, ולכן למעשה הספרדים מחמירים בדבר, למעט אכילת דגים עם חמאה. גם למנהג הספרדים, כמו שכותב השו"ת זבחי צדק, רבו של מרן הבן איש חי, שהמנהג בעיר שלו לטגן דגים עם חמאה, וכך כותב שם גם הפתחי תשובה הלכה למעשה, סיכומם של דבר, הספרדים כן צריכים להחמיר בדבר, אלא אם כן יש להם מסורת במשפחה, איש מפי איש להקל, כפי שכותב מרן החידה, לבוא ולקלוט את הדבר בטעות, אבל המנהג הרווח, כדעת מרן השולחן ערוך, להחמיר. ברוכים תהיו על ההערות הכל כך חשובות. ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
לגבי מיעוט בעניין של שמחה, בעניין של ציור וקיור, בראש חודש, כשמחזירים דירה מושכרת לקשירות, אחרי יציאת סוחרים שדיברו בעשר שנים, ובאים לסייד, להחליט גופי תאורה, להחליט ברזים שהתיישנו וכדומה, כוונה לא שיפוץ כללי, אז מצד אחד, זה דבר שאין צריך לדירתו, כלשון המשנה ברורה שם
בתחילת תקנ"א, נכון.
מצד שני, זה גם לא הרווחה בעלמא, כן שינו שם. אז מה הגדר בדיוק? יורנו כבוד הרב. וגם לגבי שבוע שחל בו, כן.
בעצם, מי שנכנס חודש אב, ממעטין בשמחה, הלשון של הברייתא בסוף תענית, ולכן נפסק להלכה שכל עניין של קיור וסיוד, אין בצבע, אין בכל דבר שמשבח, לדוגמת הפטים וכדומה, מרן השולחן ערוך מדבר מראש חודש, אבל האליה רבה והמעריל, וככה צריכים לנהוג בני אשכנז שמקפידים גם בנישואין, מ-17 בתמוז כבר כותבים הפוסקים שהזכרנו להקפיד בדבר אפילו מתחילת ימי בין המצרים מ-17 בתמוז. אבל ההגדרה שהפוסקים כתבו בהרחבה על מה שכותב מרן המשנה הברורה בשם המגן אברהם ועוד, הם בעצם כותבים שכל האיסור זה כשהסיבה לצביעה, לחיור, שזה בעצם לקחת ציד ולעשות צורות וכדומה, כבניין של מלאכים שהיה נהוג, זה כשאני סובע את זה לצורך יופי. יש לי תענוג בדבר. אבל אם הסיבה שאני עושה את זה, זה כדי למנוע נזק. ניתן דוגמה, אדם שהייתה לו נזילת מים, פיח של השן, דבר שנשפח על הקיר וכדומה, בזה מותר לתקן את הקלקול, כותב רבי משה פיינשטיין בהרחבה, מותר אפילו בגרות משה אור החיים חלק ג' וסימן פי ב' בהרחבה, שמותר אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. כי כל מה שאנחנו אוסרים זה כאמור ברגע שהאיסור הוא מצד הנוי יופי ותענוג. ואם ניגש לשאלה שכבודו שואל לאחר ההגדרה, התבקשנו אליה בחסד השם, בעצם היו כאן סוחרים שהיו בבית שנים ארוכות, מטבע הדברים, הקירות לא צבועים, יש הרבה קלקולים שצריכים תיקונים, וכשהם יוצאים בחוזה שעשינו איתם, הם צריכים להחזיר את הדירה כפי שהם קיבלו. וכעת הם צריכים להידרש.
לא, המזכיר רוצה להחזיר את הדירה.
המזכיר רוצה להחזיר את הדירה כפי שהיא הייתה, אז לא הסוחרים, אלא המזכיר. מה המטרה שהוא רוצה להחזיר את הדירה לתיקונה, כדי שהוא יוכל להזכיר אותה הלאה לסוחרים הבאים? דירה צבועה, אסתטית, נראית טוב, כל מה שנצרך. בעצם יש כאן דירה שעומדת ריקן, ואני רוצה להזכיר אותה כדי שהיא תניב כסף. ואם אני עכשיו לא אעשה את הדבר, כתוצאה מזה אני לא יכול להראות אותה ככה לסוחרים. יראו את הדירה, איך שהיא נראית עכשיו, אף אחד לא יזכור אותה. אני צריך לתת לה נוי ויופי בשביל שהיא תוכל להניב, כדי שאני אוכל ליהנות מן הנכס הזה. לכן כאן ההגדרה היא מאוד מאוד עדינה ודקה. מצד אחד אני עושה את זה כן לנוי וליופי. אני דואג שהקירות יהיו יפים, כדי שהיא תיראה יפה. אדרבה, אני עושה את זה לנוי, ליופי ולתענוג. אבל מאידך, אני עושה את זה כדי שהדירה הזאת תוכל להיות מושכרת. אחרת, אני צריך לחכות עכשיו 3 שבועות, ואחר כך העבודה עצמה, ואני הפסדתי חודש שכירות. אז מכיוון שהסכינן כאן בהפסד ממוני, וכל הסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל שאני רוצה שהדירה תהיה לה יחד תמצא, שאני אוכל להרוויח ממנה בזה לא גזרו חזל. לכן הדבר מותר לכתחילה. אם אי אפשר להמתין עם הדבר עד לאחר תשעה באב, או שאי אפשר להמתין לדבר עד שבוע שחל בו. אם אי אפשר, אנחנו נתיר עד שבוע שחל בו. בשבוע שחל בו תשעה באב, ואומר השנה ממוצאי שבת, כי תשעה באב יהיה רצון שיפך לססון ושמחה ביום רביעי בלילה,
אמן.
אז אנחנו עד שבוע שחל בו, אנחנו נקל בדבר, כי בכל זאת יש כאן נוי, ובכל זאת יש כאן יופי. נכון שהבאנו את הפוסקים שאומרים שכשיש מניעת קלקול מותר גם בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל כאן המניעת קלקול עניין כלכלי, והצביעה והשיפוץ והאסתטיקה הם אכן להנאה ויופי. לכן נקל בזה רק עד שבוע שחל בו תשעה באב.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.
תודה.
ערב שבת שלום מבורכת למאזין. בבקשה.
הלו.
ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה.
ערב טוב, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שתי שאלות ישנות. אחת בקשר לאם אני צריך לענות אמן, ואני באמצע פסוק. משמשים השם או אין שמשים השם, אם יש חילוק, אם יש בזה בעיה.
הלכה למעשה, כשאדם נמצא באמצע פסוק, ניתן דוגמה, אדם נמצא באמצע פסוקי דזמרה, וכעת החזן, לדוגמה, הוא נמצא באמצע פסוקי דזמרה, והחזן ממשיך הלאה. אז אומר הפרי מגדים, שרק בסוף מקטע של פסוק, בין פסוק לפסוק, אני יכול לענות אמן. לא באמצע הפסוק, כי אני בעצם קוטע אותו. צריך להזדרז כדי להגיע לבין...
אם אני לא בפסוק, אז אני אגיד, אני סתם אומר תהילים למשל.
גם,
או חומש.
כל פסוק שלא פסקי רחמנה, אנחנו, לא פסקי משה מכילה, אנחנו לא יכולים לפסוק אותו. אז לכן לכאורה, אם אני נמצא באמצע פסוק שיש בו שם השם, ואני עכשיו יפסיק אותו, אז בעצם אני קטעתי את הפסוק. לכן הפסקים כתבו, שאם יש שם השם באמצע הפסוק, אני לא יכול להפסיק אם אני נמצא באמצע תהילים, לכל אמן, למעט אמן של מצווה. זאת אומרת, מה שהפוסקים דנו, אם אדם נמצא באמצע פסוקי דזמרה, וכעת אומרים אמן על תקיעת שופר כדוגמה. בזה אנחנו מקילים, אבל כשעסקינן באמן כקדושה ועניית ברוך וכדומה, המשנה ברורה בסימן סמך וב, על ההלכה למעשה אנחנו פוסקים שלא פוסקים באמצע פסוק. לא פוסקים באמצע פסוק.
ופסוק ללא שם השם אז אפשר.
פסוק ללא שם השם, אנחנו יכולים באתנחתה שלו. זאת אומרת, באמצע שלו ובכל פסוק, כמעט יש את נחתה, אז אנחנו יכולים לעצור. אבל אם פסוק שיש בו שם השם עצרנו, אז בעצם הפרדנו בין הדבקים.
יש שאלה מעניין אחר. לגמרי, לפעמים אני בבית חותך בשר ועופות. כשאני פותח, אז נגיד בעופות יש באזור החזר, מקומות שיש בהם, אני לא רוצה להגיד דם, אבל זה נראה כמו דם. התכווצות של דם כאלה. גם בשר לפעמים יש יותר כסי, רק כמו גושי אדמימות כזאת. איך להתייחס לזה? זה בשר חלק מהדרין, לא עוד בלי שמות.
כן. בעצם...
בחזה באופן קבוע יש שם. זה מקום ספציפי שבאותו מקום יש, לא יודע מה זה.
זה מצוי מאוד בחזה אוף, שיש שם עורקים שמלאים דם. לא דם צרור ממכה. אלא ממש רואים לכאורה דם קרוש בעין. והשאלה, האם אנחנו מתייחסים לזה, לכתם הזה, שהוא נחשב לדם? מאוד 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 קשה לענות על השאלה הזאת, כי צריך בזה שימת לב ושימת עין במה מדובר. בעופות עם האכשרים של הבדצים, מקפידים להסיר את כל החלק הזה לפני המליחה, במקומות שיש בהם דם צרור, אז אין בעיה. בקשרויות ולא לא נפרט.
זה קשרות מודל, זה לא, אבל...
נכון.
זה מין גידים כאלה, זה נורא דם.
לא כל כתם שהוא קצת אדמדם, זה בעצם דם. זה בעצם דם. לפעמים זה רק מוהל, וזה לא דם צרור. באופן...
אני לא מדבר על קטם, אני מדבר על שאני פותח באחת המקומות ממש בלוע בפנים, ואני פוצא כאילו מין... אני פוצא את זה, וזה כאילו מין צנור דם ממש אדום.
יוצא צי...
זה לא קטם, זה ממש כמו דם.
בעצם, אם זה כך, משמע שהדם הצרור הזה עדיין היה ספוג בעורקים, לא חתכו אותו לפני המליחה, ויש לנו כאן מקום מאוד לחשוש שהמקום, שהחתיכה הזאת לא נמלחה כראוי. לא נמלחה כראוי. ולכן במקרה שכזה, אם כבר בישלו את הבשר, אנחנו חוששים לדם. אנחנו חוששים לדם. החלק הכי נכון, הדבר הכי נכון מכילה, זה כשאנחנו שמים לב שאנחנו רואים לא דם צרור כמו של מכה, אברדרדן, אנחנו רואים ממש דם, ואנחנו צריכים להיות ערים לזה ולחתוך, להוציא את אותה חתיכה, ולשטוף היטב את השאר, ואנחנו אומרים שהמליחה לא הוציאה את הדם הזה, הוציאה את שאר החלקים מדמם, והחלק הזה הוא נצרר בפני עצמו והוצאנו אותו, וזה לא דורש לשאר החלקים מליחה, הלכה למעשה. אבל שוב, קשה לבוא ולתת בזה כלל.
לפעמים אני גם מוצא את זה ממש בחתיכות בשר בקר, לא בעוף. לפעמים אני נוגע ואני רואה מין גוש כזה...
זה על פי...
כיסי דם כאלה. אני לא יודע שוב, אני לא יודע להגיד זה דם, אבל זה מין כיסים נראים כמו דם.
באופן רגיל, הדמומית שאנחנו רואים זה מוהל, זה לא דם. אם אנחנו יודעים שיש כשרות מסודרת של רבנות, מהדרין, או ודאי גופי בדצים, אנחנו לא צריכים לחשוש מזה. אבל אם אנחנו רואים, ובחזה אוף זה יותר מצוי, שאנחנו רואים שם ממש בליטה של דם, ואנחנו חותכים, ומוציאים החוצה, ורואים ממש דם צרור. במקרה הזה כן. צריך להוציא את החתיכה הזאת, אבל השאר מותר גם כן בלי מליחה.
אוקיי, יישר כוח.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, נצא להפסקה קצרה. מחילה, אפשר לא לצאת להפסקה, נפלא. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, תכף ניגש לשאלות מן האתר, בבקשה. ערב שבת שלום, בבקשה. לעשות אם אפשר לה... כן, בבקשה, ערב שבת, שלום מבורכת. בבקשה, ערב שבת, שלום מבורכת למאזין.
כן, רציתי לשאול לגבי אכילה לפני התפילה. השולחן ערוך בסימן תיתת כותב שרעב וצמם בכלל החולה, אבל משום מה...
מרן הרמה, כבודו מרן הרמה.
שולחן... סליחה.
כן.
זכרתי שהשולחן ערוך. אבל משום מה החמירו באכילה הרבה יותר משתייה, זאת אומרת, אדם שלצורך העניין קשה לו לכוון. אז הבירור הלכה כותב שעדיף שיתפלל אפילו ביחידות, עד כדי כך הוא הרחיק לכת, ולכאורה פשוטם של הדברים זה שכמו שמותר לשתות, שלא למטרת גאווה ולהשביע את הלב, אלא רק כדי לכוון. השאלה מה הדין באכילה, מה עושים לזה?
כבודו בעצם שואל, על ההבדל בין אכילה לשתייה. שהשולחן ערוך כותב שמותר לשתות מים לפני התפילה, המשנה ברורה מביא כי לא שייך בשתיית מים גאווה. בכל זאת הקף החיים כותב שמחמיר שלא לשתות אפילו מים תבוא עליו ברכה. וכאן המשנה ברורה מרחיב מאוד מה הדין של תה, של קפה, והמטרה של זה לכוון את דעתו בתפילה, אם קשה לו לכוון בלי זה. אז אם סוכר או בלי סוכר, עם חלב או בלי חלב, כל מה שהפוסקים דנו הלכה למעשה, כמובן לא במשקה המשקר, לא במשקה המשקר. הסיבה היא מכיוון ש... אגב, מרן הביור הלכה כותב שעל כל פנים, גם כשהוא צריך לאכול ולשתות לצורך רפואה, שלא שייך בזה גאווה, גמרא בריש ברכות, כי זה לצורך, אז כותב הביור הלכה לפחות לקרוא קריאת שמע לפני כן. לפחות לקרוא קריאת שמע לפני כן. ההבדל בין אכילה לשתייה, מכיוון ששתייה מיישבת את דעתו של האדם. לעומת זאת, אכילה היא מעבר למיישבת את דעתו. אכילה לפני התפילה היא לא נצרכת כמו שתייה לאיתו ודאטה. נכון שהגמרא אומרת ביום האיתו ודאטה גם לגבי האכילה, אבל כשאנחנו עסקינן בלבוא לתפילה עם ראש מרוכז, עם דעה מיושבת, השתייה היא הרבה יותר פשוטה וטובה ונוחה ונצרכת לאדם מאשר האכילה. לכן אנחנו מקילים יותר בשתייה מאשר באכילה. וכשאנחנו מקילים לצורך רפואה, ניתן דוגמה, אדם שזקוק לקחת ויטמינים לחיזוק הגוף. אדם שמאוד רעב, אדם חלש שנצרך, אז הוא יקרא את הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ולאחר מכן יניח תפילין, ויקרא שוב קריאת שמע עם ה... עם קריאת שמע עם התפילין. אבל שוב, הסיבה לזה שאנחנו יותר מקילים בשתייה מאכילה, גם לצורך מי שנצרך, זה בגלל שהשתייה גורמת ליישוב דעת פשוט לגשת לתפילה. אדם שהוא חולה, אז אין אף כמינה בין אכילה ושתייה, כי שתיהם נצרכים לו לצורך היישוב הדעת, ובכל זאת יקרא קריאת שמע לפני כן.
אני שואל לך, הלכה למעשה, אדם שנגיד בשבת שהתפילה יותר ארוכה, הוא מרגיש רב מאוד גדול, הוא יכול לקרוא קריאת שמע ואחר כך לאכול לפני התפילה, או שרק במצבי קצה?
אדם צריך בשבת להתפלל לא מאוחר, כדי לא להיכנס למציאות הזאת, שזה יגרום לו להיות רעב ויוכל לפני התפילה. אבל אם אדם מגיע למציאות הזאת, והוא עכשיו הולך להתפלל במניין בשבת, במניין של 10, ויגמרו את התפילה בשעה 1, ובינתיים הוא נמצא בצום, אז לא נקה לו לאכול לפני התפילה, נקה לו לשתות, ונקה לו גם דברים שהם יכולים להפך להיות נוזליים. אם הוא לא מסוגל בשום אופן שבעולם להיות מרוכז בתפילה, אז אנחנו נקה לו לאכול, אבל לא אכילה שדורשת קידוש. אכילה שדורשת כמו פירות וירקות וכדומה, בזה אנחנו נקל, אבל לא אכילה של ממש.
תודה רבה, רב, תודה רבה.
תודה לכם, ערב שבת שלום, מבורכת. שאלה מן האתר, האם כשלוקחים לבן ומערבבים דגנים, האם לברך רק מזונות? תלוי. אם הרוב הוא דגן, הברכה של הדגן פותרת את הלבן. אם הוא לא הרוב, אבל המטרה העיקרית זה הדגן, כדי לסבוע. והלבן בא להתאים את הדגן, אז שוב ברכת הדגן פותרת את הלבן, את החלב. אבל אם הוא רוצה את הלבן בפני עצמו, את החלב כדי לרוות, צריך גם לברך על החלב, שהכל נהיה בדברו. אנחנו בעזרת השם יתברך בתוכנית מיוחדת בערב תשעה באב, ירצון שיהפכו לימי ששון ושמחה, שעתיים יחד עם רופא, לדון בהלכות הצום, הלכה למעשה, לחולה ולנצרך ולנצרכת. שנזכה שבעזרת השם יהיה אך טוב לישראל החפאה לפי ימים האלה, ושנזכה שהקדוש ברוך הוא יריף עלינו תללי תחייה בבניין חיי העולמים. ערב שבת שלום ומבורכת.